אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
מדברים ספרות. פודקאסט עם מיטב הסופרים הישראלים על ספרים, ספרות ומה שביניהם. עורכים ומגישים חיים פסחוב ואביב מלכה.
היי חיים, מה שלומך?
אני בסדר אבי, ומה איתך?
אצלי אין חדש כרגע. אז את מי ראיינו לפרק החדש של מדברים ספרות?
הפעם אנחנו קצת יוצאים מחוץ לספרות ועוברים לעולם התחקירים העיתונאיים, או ליתר דיוק לפרשה פלילית שנחשפה בזכות העיתונות. ולמה אנחנו מתכוונים אביב?
אנחנו מתכוונים לפרשת האלמן הכפול מקיבוץ אייל, שמעון קופר, שרצח את שתי נשותיו, ולעיתונאי עמרי אסנהיים שחשף את הפרשה במקרה ושמסופרת בספר לתפוס רוצח. על מה עוד שוחחנו איתו, חיים?
שוחחנו עם עמרי אסנהיים בין היתר על איך נחשפה הפרשה, מה גרם להוצאת הספר לתפוס רוצח, קצת מאחורי הקלעים של התחקירים ועוד ועוד. מובטח לכם רעיון מותח ומרתק.
אנחנו רוצים להודות לבוזי רביב ורן אוזן שמשדרים את התוכניות שלנו.
אתם מוזמנים להגיב לנו דרך קבוצת הפייסבוק שלנו, כתבו מדברים ספרות, וגם דרך כתובת המייל, בכתובת talking.podcast.2019@gmail.com.
האזנה מענה לכם. שלום לעיתונאי עמרי אסנהיים.
שלום, מה שלומכם?
ברוך השם, תודה, מה שלומך?
אני בסדר גמור, מגפה אתה יודע.
כן, מגפה יותר מדי ירוקה.
כן.
תספר לנו קצת על עצמך.
וואי, זה כבר, ככל שהשנים הולכות ומתארכות יש יותר מה לספר. אני נולדתי במושב תל עדשים, גדלתי שם עד גיל 14, בגיל 14 עברתי עם ההורים שלי לשליחות בגרמניה לארבע שנים. עשיתי שם את בית ספר התיכון, שנים מאוד משמעותיות בחיים שלי. חזרתי שנת שירות, שירתי כלוחם ביחידת החילוץ של חיל האוויר, 669, השתחררתי, רציתי להיות עיתונאי, והתחלתי לפלס את דרכי בעולם הזה. בהתחלה כשדר כדורגל, אחר כך הבנתי שזה פחות בשבילי, ועברתי לכתוב תחקירים בנושאי ביטחון ופלילים בעיר חמש שנים. גויסתי למעריב, שהיה עיתון מאוד מאוד חזק, כעיתונאי חוקר במוספי סוף השבוע שלו. ומ-2007 בעצם, או מסוף 2006 בעצם, אני בעובדה, עם הפסקה של שנה אחת לטובת מלגה באיזושהי תוכנית עיתונאים מאוד יוקרתית באוניברסיטת סטנפורד בארצות הברית, שממנה חזרתי בקיץ האחרון. בין לבין כתבתי גם שני ספרים, שאחד מהם הפך להצגת תיאטרון, ועשיתי רדיו, אני עדיין עושה רדיו ברשת ב' והרצאות וכל מיני דברים אחרים, סדרות דוקומנטריות.
תספר לנו על מה מספר ספר לתפוס רוצח ואיך בכלל הגעת לכתוב אותו.
אז בעצם לתפוס רוצח זה סיפור שמתחיל בגן ילדים, הגן שבו למד הבן הבכור שלי, איתמר, זה היה בשנת 2009, באוקטובר, אני הולך להוציא את הבן הבכור שלי מהגן, בארבע, כל ההורים מתקבצים סביב השער, ואני מגיע, הילד שלי תופס לי ביד, רוצה לצאת משם, ואז אחת האימהות של אחת הילדות בגן, שאני לא מכיר אותה, ולא מכיר את הבת שלה, היא אומרת לי, תגיד, אתה עובד בעובדה, נכון? אז אמרתי לה שכן, ואז היא אמרה לי, יש לי סיפור שאולי יוכל לעניין אותך, ולא ככה היה נוח לי לשמוע את הסיפור בסיטואציה הזאת, אבל אמרתי לה, אוקיי, והיא אמרה לי שיש לה חברה בקיבוץ בת 46, שחודשיים קודם מתה בנסיבות לא ברורות, ולבעל של אותה אישה יש אישה נוספת שגם היא 15 שנה קודם מתה בנסיבות שאינן ברורות, אז אני ככה שכחתי את הילד ושכחתי למה אני שם, ואני תולה במבט שואל, ואני אומר לה, תגידי, ומה עשתה המשטרה? המשטרה חקרה את הבעל, היא חקרה את אותו אדם, אז היא אומרת לי, לא, המשטרה, זאת אומרת, כן, המשטרה חקרה והיא סגרה את התיק מחוסר אשמה. ואיך שהיא אמרה לי את זה, אז כל הרוח בעצם עזלה לי מהמפרסים, או בגלל שידעתי שיש דרגות לסגירת תיקים במשטרה, יש סגירה בהיעדר ראיות מספיקות, יש סגירה מחוסר עניין הציבור, אבל סגירה מחוסר אשמה היא בעצם הסגירה המנקה ביותר, אז אמרתי לה, תגידי, אז תיק הזה בעצם סגור מחוסר אשמה, עילת הסגירה הכי חזקה, מה אני הקטן מעובדה אוכל לעשות עם תיק כזה? והאמת שהיא לא כך ידעה מה להשיב לי, ואני ככה חזרתי למערכת ורשמתי באיזשהו מקום את הסיפור הזה, כי הוא עניין אותי, אבל לא ידעתי כל כך מה לעשות, הייתי כולי שאוב באיזושהי כתבה אחרת שתפסה את כל תשומת הלב שלי, וכשסיימתי אותה, כעבור חודש, אז חזרתי לרשימת הנושאים שלי לראות מהו הנושא הבא שאותו אני רוצה לתחקר, מהו האתגר הבא, והרשימה הזאת הייתה מאוד מאוד דלה ומאוד מאוד משעממת, שום דבר מסעיר, אפשר היה לקחת סק שינה ולהירדם ליד המחשב, אבל אז ראיתי בקצה של הרשימה, בתחתית, את אותו טיפ קטן שנתנה לי אותה אימא בשער של הגן של הקיבוץ, ואמרתי בוא נצא לבדיקה של שבוע עד 10 ימים, ואם זה לא סיפור מקסימום בזבזתי ימים שממילא הם די משעממים, ואם זה כן סיפור, זה יכול להיות סיפור עיתונאי ענק, ובאמת השבועיים האלה הפכו למסע של 7 שנים בעקבות האלמן הכפול מקיבוץ אייל, שהיום אולי מכירים אותו יותר בשמו, שמעון קופר, אז אף אחד לא ידע מי הוא. וזו, בסופו של דבר, התחקירים האלה בעובדה הובילו אותי סביב סיומו של המשפט, להתחיל לכתוב את הספר ולפרסם אותו אחרי שפסק הדין וגזר הדין ניתנו.
מה גרם לך להיכנס ככה לאובי הקורא? מן הסתם אתה כעיתונאי מקבל המון סיפורים בנושאים שונים.
כן, אבל הסיפור הזה על פניו היה נשמע מאוד מאוד מוזר ולא שגרתי, וגם שהיה בתוכו אתגר גדול, שתי נשים שמתו עם בהפרש של 15 שנה, שככל שאנחנו חופרים בתוך הסיפור הזה, אנחנו מתחילים לקבל אלמנטים מאוד מאוד דומים בין שני המקרים, אפילו זהים, ואחר כך זה הפך להיות הבסיס להרשעתו של שמעון קופר, אבל אז עוד לא ידענו את זה כמובן, אבל אתה נשאב כמו אל איזשהו מותחן בלשי, אתה הולך בעקבות האבן הבאה שאתה רוצה להפוך אותה אחרי שהפכת את הקודמת, ודבר מוביל לדבר, והעניין, בעיקר העניין והסקרנות הגדולה, הם אלה שמביאים אותי להמשיך ולעסוק בזה ולחפור בזה.
ומה חשבת על סיפוריו של קופר? למשל, תוכנית רדיו של איריס קול, שהוא נשמע בה, שהוא מדבר בה, נשמע מאוד 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 משכנע, אלמלא היינו יודעים מי האיש, לא הייתי מאמין מה שנקרא.
לפני הרצח של אשתו השלישית הוא עולה אצל איריס קול, אחרי הרצח הוא עולה אצל יוסי סייס, באותה תחנה, בשני המקרים הוא נשמע מאוד מאוד משכנע, ושימון קופר, אחת הבעיות שלו הוא שהוא איש עם קריזמה ככל הנראה חזקה מאוד, במיוחד על נשים שאותם הוא מאתר, והוא יודע להשפיע והוא יודע לדבר, ויכולתו הוורבלית היא מאוד מרשימה, וזה באמת היה מתעתע. באיזשהו שלב, כשאתה מסתכל על כל התמונה, אז הסיפורים כבר לא נראים לך קצת מוזרים או קצת לא ברורים, מתגלים לך השקרים, כי אתה רואה לאורך ציר החיים של הבן אדם הזה, ששקרים זה דבר שהוא לא זר לו, זאת אומרת, אמירת האמת היא דבר שהרבה פעמים היא זרה לו, ולכן אתה כבר מסתכל על כל התמונה במבט הרבה יותר ספקני, אבל בהתחלה זה באמת מסובך לדעת מהו שקר ומהו אמת ומהו תעתוע ומהו, אתה יודע, דבר שקרה במציאות.
מה ככה הנחה אותך גם בתחקיר הראשון של 2010, גם בתחקירי המעקב וגם בכתיבת הספר?
באיזה היבט, כלומר, מה הנחה אותי?
מה הנחה אותך מבחינת נושאי התחקיר? הייתה לך איזושהי אינטואיציה עיתונאית?
כן,
מה רצית להראות?
הלכתי בעקבות האינטואיציה שלי, והכותרת הגג של מה שרציתי להראות, כלומר, כמובן שלא ידעתי ששימון קופר רצח את נשותיו, אני לא חושב שהייתה לי יכולת להוכיח את זה, שהרי לא הייתה לי מצלמה בליל מקרה המוות בחדר השינה של אנשים או בסלון. מה שרציתי להראות, וזה היה לי ברור די מהר, זה את השאלות המטרידות מאוד שעולות סביב התנהלותו של שמעון קופר בבית מותן של שתי נשותיו, שאלות מטרידות מאוד, ואת מסכת השקרים שהוא בונה סביב כל אחד ממקרי המוות וסביב שניהם ביחד. זה מה שרציתי להראות, והאינטואיציה והסקרנות הם אלו שהובילו אותי במסע הזה כדי להראות את הדברים האלה בכתבות הטלוויזיוניות, כתבות המעקב. כמובן שבספר זה היה כבר משהו שונה, בספר כבר תיארתי תהליך שקרה. כמובן שאני לא חושף את סופו בתחילת הספר, הספר נבנה כפי שנבנו התחקירים, אבל שם התוצאה כבר הייתה ברורה.
איך אתה מסביר את הפער הזה בין ההבנה שלך שיש פה סיפור שדורש מחקר מעמיק לבין העובדה שהמשטרה סגרה את התיק?
תראה, אני חושב שאחת הבעיות הגדולות בחקירת המשטרה הראשונה, ותכף נבדיל אותה מהחקירה השנייה, אחת הבעיות הגדולות הייתה שהמשטרה בעצם לא ידעה לחצוב איזה שהם חורים בתוך החומות הבצורות שמציב קופר בין סיפורי חייו השונים. כלומר, הם לקחו כל סיפור או כל מערכת יחסים שלו בנפרד, ולכן היה להם קשה מאוד לתכלל את כל, את כל מסכת החיים שלו, ולראות עד כמה יש באמת פאטרנס מאוד מאוד ברורים באיך שהוא חי, ואיך שהוא מנהל את יחסיו עם נשותיו, וכמובן, באופן טבעי, גם באיך שהאנשים שלו מוצאות את מותן. אז זאת הייתה הבעיה, ולכן בהסתכלות על כל מקרה ספציפי הייתה למשטרה, ושוב לא נפתח פה צוות חקירה מיוחד, אלא עניין נוהל בתחנת המשטרה בטייבה, אז היה, המשטרה לא עשתה את עבודתה בחקירה הראשונה. לשמחתי, ואני אומר את זה במידה של גם אופטימיות כלפי המוסד הזה שנקרא משטרה, בסופו של דבר, אחרי ששידרתי את התחקיר הראשון בעובדה, אז הדבר הזה גרש שינה מעיניה של שוטרת אחת, פקד טל בן אבן, אישה רצינית, אישה שוטרת שאני מאחל למשטרה עוד רבות או רבים כמותה, שהיא בעצם מחליטה לקחת את הסיפור הזה כפרויקט אישי כמעט. היא שוטרת, היא פקד ביחידת ההונאה של מרחב שרון, היא לא מתעסקת עם תיקי רצח, אבל התיק הזה לא נותן לה מנוח, והיא לפעמים על חשבון זמנה הפרטי הופכת את עצמה לצוות חקירה מיוחד של אישה אחת, ומביאה את הסיפור הזה ממצב של כתבות למצב של כתב אישום, ובסופו של דבר גם להרשעה ברצח כפול.
כן, היא עושה את זה, היא עושה את זה כמעט לבד. מי שהיא מראה לו את התיק ואת הסיפור הזה, כמעט ולא מאמין לה, אפילו אולי מלגלג עליה קצת.
נכון, ומפקדים שלה אומרים לה, חקרנו את התיק הזה, סגרנו אותו מחוסר אשמה, מה את בעצם תתעסקי בכרטיסי אשראי גנובים, זה הדבר שאת יודעת לעשות, והיא מתעקשת והולכת אחרי תחושת הבטן, ואני אומר שזה הפעם השלישית כבר שאני אומר ברעיון הזה, תחושת בטן, כי תחושת בטן זה אחד הדברים הכי חזקים שקיימים בסיפור הזה. תחושת הבטן והאינטואיציה, אלמלא תחושות הבטן והאינטואיציות של, אני חושב, כל אחד במדרג אם תקרא לזה במרכאות כפולות, מפצחים של הפרשה הזאת, אלמלא היו פועלים, הפרשה הזאת לא הייתה מגיעה לכדי פיצוע, כי מת כאשר השכל וההיגיון ניסו להדריך את האנשים בבואם לפצח את הפרשה הזאת, זה לא היה מספיק. היה צריך באמת להאמין בזה מעומק הבטן, שמשהו פה מוזר, שמשהו פה לא הגיוני, שהזהויות האלה בין שני מקרי המוות הם דבר שהוא לא סביר, ולכן צריך לנסות ולבדוק ולמצות כל הליך וכל אפיק שניתן כדי להגיע לחקר האמת בסיפור הזה.
איך הצלחת לרכוש את אמון המרואיינים?
טוב, זה לא היה פשוט, כי לכאורה אין למרואיינים בשלב הזה שום דבר להרוויח. כלומר, מצד אחד אין להם מה להרוויח, כי המשטרה סגרה את התיק מחוסר אשמה, ומה תחקיר עיתונאי יוכל עכשיו לעשות? איזה רווח יהיה להם לספר סיפור של אדם שהתיק נגדו נסגר מחוסר אשמה? כלומר, ההליך הוא כמעט סופי, מה יכול לקרות? איזה רווח, איזה גיין יכול להיות להם מלבוא ולהתראיין? אחת הבעיות הנוספות, למשל, כשאני בא לשכנע את הבנות של ג'ני, אשתו השלישית של שמעון קופר, ג'ני זיכרונה לברכה, שאני בא לשכנע אותם להתראיין, זה שהם איבדו כבר כל אמון באיזשהו גורם במדינה, והתקשורת מבחינתם הוא עוד גורם במדינה, אז הם איבדו אמון במשטרה, בפרקליטות, בכל דבר שכזה, ופתאום בא עיתונאי, אז למה לשתף איתו פעולה? הוא גם חלק מהדבר הזה, ואולי ההפך, אולי קסמו של שמעון קופר, שעבד כל כך טוב על המשטרה ועל הפרקליטות, אולי הקסם הזה יעבוד גם על העיתונאי, אולי במקום לעשות איזשהו תחקיר על מה שקרה, פתאום זה, אני אשבה בקסמו של, של שמעון קופר, אז הוא סכנה, אז היה קשה לשכנע אותן. בסוף אני חושב שכמו בהרבה מאוד כתבות שלנו, נבנה איזשהו אמון ונרכש אמון, ולכן זה קורה. למשל להשיג את אמונו של מזכיר קיבוץ אייל היה גם כן לא פשוט, מכיוון שאף קיבוץ לא אוהב עיתונאי שמסתובב בשבילים שלו הפסטורליים והשקטים, ובטח לא עיתונאי שמתכוון לשאול שאלות בדומה לשאלות שאני התכוונתי לשאול. ולכן באמת אתה צודק שזה נקודה מעניינת, השכנוע של האנשים לפחות בהתחלה, אני חייב לומר, אחר כך זה כבר היה טיפה יותר פשוט, כי ברגע שאנשים יודעים שמשתפים פעולה, אז המעגל הולך ומתרחב טיפה יותר קל. אחר כך זה היה יותר פשוט, אבל בהתחלה זה היה משימה לא, זאת אומרת, שלא הלכה כל כך בקלות.
מה לדעתך גרם לאנשים פעם אחר פעם ליפול ברשת של קופר?
תראה, יש לו, כפי שאמרתי, אני חושב קודם, יש לו קסם אישי רב, קריזמה, הוא אחד האנשים שיודע להפעיל אנשים בצורה הכי טובה. אנשים בכלל ונשים בפרט. עכשיו, יש לו שתי תכונות שהן מאוד חשובות להבין אותן כדי לקבל איזשהו מושג על המנגנון הקופרי, או איך הוא פועל. אחד הכישרונות שלו, במרכאות כפולות כמובן, זה שהוא יודע לחבור, ליצור קשר עם נשים שהן במצב חלש בחיים שלהן. הן לא נשים חלשות, אבל הן נשים במצב איזושהי נקודת שפל בחיים שלהן, או אחרי גירושין קשים, או אחרי שנים ארוכות של בדידות, או נשים שמתקשות לפרוץ את מעגל הבדידות שלהם בגלל המקום שבו הן חיות. והוא יודע בעזרת כישרונו, שוב במרכאות כפולות, לאתר את אותן נשים ולתת להם את לספק להם את לפחות בהתחלה, בשנים הראשונות, את החוסר שבו הן מרגישות. הדבר השני הוא אולי דרך אולי שיטת הביצוע. קופר מהר מאוד מתחבב על ההורים של אנשים שאיתנו בקשר, ואז הוא יוצר מעגל תמיכה מאוד מאוד גדול סביב אנשים ולגיטימציה להיות איתו בקשר. הוא באמת, הוא הופך להיות הבן האהוב על ההורים של אנשים שלו, וזה מקנה לו הרבה מאוד אמון וגם אהבה מצד אנשים שאיתנו בקשר.
האם היו לך רגעי משבר בזמן התחקירים ובזמן כתיבת הספר, ואיך הצלחת להתגבר עליהם?
טוב, קודם כל, בכל תחקיר יש רגעי משבר. אם אין כאלה, אז כנראה שהוא לא מספיק מעניין. אבל אז היו רגעי משבר. אני אתן לכם אחד שאני זוכר היטב. אגב, זה יותר בתחקירים עצמם ופחות בספר. שוב אני אומר, הספר הוא מתאר תהליך מרתק, אבל הוא מתאר אותו טיפה בדיעבד. כלומר, הוא מתאר אותו חוויות שקרו. והתחקירים הם קורים החוויות קורות בהן תוך כדי. ואני זוכר שבשלב מסוים ממש רציתי לרדת מהסיפור הזה, כי לא הבנתי, לבריאות, כי לא הבנתי מה בעצם, מה יש לי ביד. אני אומר, יש פה שני מקרי מוות, נסיבות מאוד מאוד מוזרות, בעיקר נקודות דמיון מאוד מאוד גדולות, מאוד מאוד משמעותיות, בולטות, בין מקרה אחד שקרה ב-94 לבין המקרה השני ב-2009, אז יש נקודות זהות, אבל התיק סגור מחוסר אשמה, ודוח הנתיחה הרפואית של ג'ני מראה שהיא מתה מקשל לבבי, אז לא הבנתי כל כך את המשמעות, אבל זה היה נראה לי כמו איזשהו התקף לב, זאת אומרת, זו סיבה פיזית, אז מה יש לי בעצם ביד? ואני חושב שזאת נקודה, באמת נקודת שפל מאוד מאוד גדולה, נקודה שבה חשבתי לרדת מהסיפור, ומה שהוביל אותי בסופו של דבר להישאר בסיפור הזה, זה שיחת הטלפון לאישה השנייה של שמעון קופר, שרונה בן אור, האישה ששרדה, האישה שנשארה בחיים, שכשהיא סיפרה לי את הסיפור שלה וראיתי עד כמה הוא מתכתב, בדרך אפילו מצמררת עם סיפורן של אנשים שמתו, אז אמרתי לעצמי שזה סיפור שצריך לספר אותו, צריך למצוא דרך לספר אותו.
אתה הרגשת איום כלשהו מצד קופר?
אני לא הרגשתי איום, אבל בחיפוש שנערך בביתו של שמעון קופר, כשבוע לפני המעצר שלו, חיפוש שערכה אותה פקד טל בן אבן, אז בעצם נמצאו קלטות וידאו שבהן מתועדים מעקבים פרטיים שהוא ניהל אחריי בתקופות שונות של של התחקיר. אגב, באחד המעקבים אני אפילו הצלחתי להרגיש, זה הייתה איזושהי הרצאה שנתתי במחוז צפון של לשכת עורכי הדין, וישבו מולי אנשים ששניים מהם לא נראו קשורים לאירוע, והמכשיר הטלפון שלהם היה מופנה כלפיי בצורה שהיא מוזרה, ובאיזשהו שלב הערכתי שהם אנשים שבאים לעקוב אחריי, לא ידעתי מטעמי, אבל בדיעבד התברר שאכן צולמתי במהלך אותה הרצאה. אבל איום פיזי ממשי אני לא הרגשתי.
לדעתך מסתובבים בינינו עוד שמעון קופרים?
תראה, אני לא יודע, אני יכול להגיד שקיבלתי הרבה מאוד סיפורים, בעקבות השידור של קופר, קיבלתי הרבה מאוד סיפורים בעלי גוון דומה. אני חייב לומר שברובן הייתה מעורבת נוכלות כספית, כלומר הונאה, לפעמים בסכומים מאוד מאוד גדולים, אבל לא רצח. הונאה ושקרים, אבל לא רצח. סיפור אחד שהיה לו מוטיבים דומים, אם כי לא זהים, הוא ימילא עתיק סגור מחוסר אשמה, וחשוב לי לציין את זה, זה הסיפור של מותה המסתורי של מירה פלד, שסיפור ששידרתי בעובדה לפני משהו כמו 3 או 4 שנים, שבסיפור הזה אנחנו בעצם מספרים על נסיבות מותה המסתוריות, והשקרים שאפפו את מותה של מירה פלד, ואת העובדה שהמשטרה משום מה סגרה את התיק הזה מחוסר אשמה. הכתבה הזאת, בצדק או שלא בצדק, אינני יודע, לא הבשילה לחקירה מחודשת. אני מעריך שיש כאלה אנשים, אני עדיין לא הצלחתי לשים את ידי על אחד כזה שהוא כמו קופר, לפחות לא בהכרעה של בית משפט.
יצא לך לראיין את הבנים של קופר?
לא, לצערי הם לא הסכימו לדבר איתי. הם התראינו פה בקשת בתוכנית הבוקר, לניב רסקין לדעתי, בסביב תחילת המשפט או מעצרו של שמעון קופר, אני כבר לא זוכר, והם התראינו גם ברדיו בגלי צהל, אם אני לא טועה. אז זה המקומות שהם התראינו, אני ניסיתי ליצור איתם קשר כמה פעמים, הם לא הסכימו להתראיין, ואני יכול להבין אותם בנסיבות המתוארות, בנסיבות התחקירים והספר וכל מה שקרה סביב העניין הזה.
כי כשהם מעידים במשפט, לפחות בני, על פי מה שמצטייר מהספר, שהוא מצד אחד רוצה להגן על אבא שלו, ומצד שני הוא סותר את הגרסאות שלו.
כן, הבנים במשפט עמדו במצב שהוא כמעט בלתי אפשרי. מצד אחד רצון גדול מאוד להגן על אבא שלהם, אולי במידה מסוימת ובמידה רבה גם על עצמם. כלומר, אם אבא שלהם נכנס לכלא ומורשע ברצח בין השאר של אמא שלהם, מה זה אומר עליהם? מה זה אומר על כל החיים שהם חיו? אז יכול להיות שזה לא רק בשביל להציל את האבא, את האבא שלהם, אז יכול להיות שזה במידה מסוימת להציל את עצמם. ולכן, אבל המשימה הזאת, נוכח כל המידע שהם ידעו, והיה להם מידע שהוא מאוד מאוד בעייתי, אני אמר את זה במילים עדינות מבחינת אבא שלהם, העמידה הזאת בבית המשפט הייתה מעמד כמעט מחמיר לב, במובן הזה שהאנשים האלה צריכים מצד אחד לנסות להגן על אבא שלהם, וביניהם אני חושב שבמידה רבה הוא היה אבא טוב, ומצד שני הם צריכים לומר את האמת, כי זה בית המשפט וצריך להגיד אמת, והם יודעים דברים שאמירת האמת לגביהם תהיה מאוד בעייתית מבחינת אבא שלהם, וזה היה דיסוננס מאוד מאוד גדול. אני אגב לא הייתי נוכח בעדות שלהם, כי זה היה טרם העדות שלי, ולכן לא הייתי יכול להיות נוכח בעדויות האלה, אבל אחרי המרשעה כמובן קראתי את העדויות האלה, וגם מהטקסטים הכתובים אפשר היה להתרשם מהקושי הגדול ומה... באמת המעמסה הגדולה שרובצת על הכתפיים של שני הבנים האלה כשהם באים להעיד נגד אבא שלהם, או לא נגד אבא שלהם, אלא במשפט שמתנהל נגד אבא שלהם.
האם מוצאת סמורה ביטן האמינו בספר לתפוס רוצח?
האמת שכן, אני חייב לומר לזכותם של אנשי כנרת סמורה ביטן ש... הפוטנציאל המסחרי, לפחות אז בספר, זה היה, לא היה הדבר שהדריך אותם. שמואל רוזנר, שהוא העורך הראשי של ספרי עיון בהוצאה, ראה בספר הזה פוטנציאל, קודם כל מבחינת העניין שבו, ואולי גם מבחינת החשיבות שבו. אני לא חושב שדיברו על מספרים, למרות שהספר נמכר טוב וממשיך להימחר, אבל, וגם הפך להיות הצגה בהבימה, אבל אני לא חושב שהעניין המסחרי היה זה שהוביל את ה... את הרצון של כנרת זמורה ביטן להוציא את הספר הזה לאור, אלא העובדה שמדובר בסיפור מעניין וגם חשוב.
מה חשבת על זה שהספר הפך להצגה?
מה זה מה חשבתי? אני מכרתי את הזכויות של הספר להבימה, ומאוד מאוד דחפתי שזה יקרה, ושפשפתי את עיניי בתדהמה, כשעליתי בהצגה הראשונה בהבימה, לראות את גיל אלמגור וגיל פרנק, משחקים ומדקלמים סיפור שנחשפתי אליו בגן הילדים של הבן שלי. זה היה נראה לי כמו איזושהי תפנית מאוד מיוחדת בעלילה, איזשהו טוויסט שיכולים לייצר רק החיים עצמם, ושום דבר אחר מלבדם. באמת, זה היה... כל התהליך הזה של ההצגה, הוא היה עניין מדהים. להצגה קוראים סיבת המוות אינה ידועה, בתיאטרון הבימה, צריך לומר, וחנן סניר איבד את המחזה שכתב מוטי לרנר, שני באמת ענקי תיאטרון, ושמחתי הגדולה, ההצגה הזאת חוזרת עכשיו, כשהתרבות נפתחת במדינה, אני מקווה שזה גם יישאר, ובאמת היא הצליחה מאוד, גם מבחינה מסחרית, וגם מבחינת הביקורות שהיא קיבלה, שזה בדרך כלל שילוב שלא עובד יחד, ובהצגה הזאת הוא עבד נפלא, והיא באמת, היא אחד הדברים שממלאים אותי אושר, זה ההצגה הזאת.
אתה נשאר בקשר עם המרואיינים שלך אחרי שידור הכתבות?
כן, לא עם כולם, אבל עם הרבה מהם כן, ואני גם בקשר עם, עם האנשים מהסיפור של קופר, כמובן קשר ארוך שנים כבר, אתה יודע, עם הבנות, אני ראיתי, הייתי בחתונה של הבת הבכורה של ג'ני, ואני ראיתי אותה יולדת את שני ילדיה, לא בלידות עצמם, כמובן ראיתי את ילדיה לאחר מכן, ואני בקשר חיים עם שרונה בן אור, ועם בת שבע אחותו של קופר, ועם הגיסות של ג'ני, וכן, אני בקשר טוב עם האנשים האלה, הם אנשים יקרים לליבי שליוו אותי שנים רבות, לפחות בדרך המקצועית, וגם האישית בהרבה מאוד מעצמתים.
האם יצא לך לצפות בתחקירים של עיתונאים אחרים, שלאחר הצפייה בהם אתה אומר לעצמך, וואלה, הייתי עושה אותם אחרת?
כן, יצא לי גם לצאת מקנה מתחקירים של עיתונאים אחרים, שאני אומר, וואלה, הלוואי שזה היה אצלי. אבל יש סיפורים שאתה אומר לעצמך, הייתי עושה אחרת בכל מיני מובנים. יש גם סיפור, אני חייב לגלות לך סוד, גם כשאני צופה בסיפורים שלי, כשהם משודרים בטלוויזיה, אני אומר לעצמי, הייתי חייב לעשות אותם אחרת. במיוחד ממרחק השנים. אז בוודאי שזה קורה. בוודאי שאני מתמלא קנאה לפעמים, קנאה אגב המובן החיובי ברוב המקרים, לסיפורים שהעמיתים שלי מפרסמים, ואני גם אומר לעצמי שהייתי יכול לעשות אולי את הסיפורים שלהם, ואולי גם את הסיפורים שלי בצורה שונה. אין דרך אחת לספר סיפור, סיפור אפשר לספר בהמון דרכים, וכשאתה יושב בחדר עריכה, אתה בעצם בוחר את הדרך שלך, ויכול להיות שכעבור שנה כשתסתכל על זה, תחשוב שזו לא הייתה הדרך האולטימטיבית או הכי נכונה לעשות את זה.
איזה תחקיר למשל של מישהו היית ככה עושה אחרת?
אחרת אני לא כל כך יודע. אני אגיד לך שהייתי שמח אם הייתי עושה את תחקיר תיק 4000 של גידי וייץ, או עושה את תחקיר מותו של לוחם הצנחנים, מותו המיותר של לוחם הצנחנים במהלך מסע ניווט של יניב קובוביץ'. לאחרונה זה משהו שאמרתי לעצמי, וואו, איזה סיפור. אבל אחרת אני לא יודע, אני גם לא מתעמק בזה איך הייתי עושה אחרת כך או כך, אני גם משתדל באמת באמת ברוב המקרים לעסוק ב... להתעסק בעבודה שלי, מספיק, לוקחת מספיק שעות.
איך אתה מפנק את עצמך?
וואו, זו שאלה מעולה. תראה, עכשיו בקורונה זה קצת בעייתי, הרבה מהאפשרויות שלנו מוגבלות, אבל אני עושה מדיטציה בבקרים של 15 דקות, זה פינוק אמיתי. אני אוכל ארוחה טובה עם אשתי, מזמינים הביתה, עכשיו אי אפשר ללכת לשום מקום. אני נפגש עם חברים כשאפשר. בעיקר זה, בימים כתיקונה, בימים שהם אינם ימי קורונה, אני מפנק את עצמי ב... לא תמיד זה פינוק, לפעמים זה סבל, אבל בהתייצבות קבועה במשחקיה של מכבי נתניה, אני אוהד מושבע של הקבוצה הזאת, ואני כבר מאוד מאוד מתגעגע לחזור למשחקים. אני אוהב ללכת למסעדות, אני אוהב ללכת לבתי קפה, אני אוהב לנסוע לפעמים לחוץ לארץ, לחופשות. אני אוהב לנסוע לחופשות ללא הילדים, עם אשתי, עם הילדים. כל הדברים האלה הם פינוקים. אבל אתה יודע, אין פה, אני לא... צונח מגבהים, או מטפס על הרים, או כל מיני, זה דברים שעשיתי בצבא, ואני פחות, הם פחות מדליקים אותי עכשיו. בשנה שעברה, כשהיינו בסטנפורד, שהייתי בפאלו אלטו, אז כל יום הוא בעצם היה פינוק. כל יום היה להתעורר לפינוק חדש.
איזה ספר אתה קורא עכשיו ותרצה להמליץ למאזינים?
אני קורא עכשיו את הביוגרפיה של רפי איתן. למעשה זה סוג של אוטוביוגרפיה שנערכה על ידי רמי טל, וזה סיפור, אני בעיקר, אגב, הרבה מאוד קורא ספרים שהם ספרים, ספרי עיון, ולא ספרי סיפורת פרוזה. כן, כן, כן. אז אני קורא ספרי עיון, אני פחות אוהב פרוזה. מה זה פחות אוהב? אני, יש, נגיד שנה שעברה, שוב אני חוזר לאמריקה, סליחה שאני אורג לימים האלה, אבל שם פשוט היה לי הרבה זמן לקרוא ספרים, וקראתי גם הרבה פרוזה ומאוד נהניתי. עכשיו אני קורא בעיקר ספרי עיון, גם אני מחלק את זמני בין צפייה, אין לי הרבה זמן, אני חייב לומר, לצערי, ואני מחלק את זמני בין צפייה בסדרות בטלוויזיה, גם עלילתיות וגם דוקומנטריות, לבין פה ושם קריאה של ספרים, ועכשיו במקרה אני קורא את הביוגרפיה, סלש אוטוביוגרפיה של רפי איתן, שהיא מרתקת בעיניי, הוא איש מרתק. אז אני ממליץ למי שמחפש משהו כזה.
איזה תחקיר שלך אתה הכי אוהב?
זו שאלה קשה, אין לי אחד. יש לי כמה שאני מאוד גאה בהם. זה גם לאו דווקא חייבים להיות תחקירים, זה יכול להיות, גם כתבות דוקומנטריות. אני אתן לך 3-4 שאני ככה, אולי עם גולת הכותרת, אני, הסרט שעשיתי, סלוקי, על החוויה האישית שלי במסגרת השירות הצבאי, הוא סרט שאני מאוד גאה בו. התחקיר שלי על פרשת צאלים, שהיה בעצם הספר הראשון שהוצאתי, והפך להיות גם כתבה של שעה וחצי, בסרט של שעה וחצי בטלוויזיה בשני חלקים, זה פרויקט שאני מאוד גאה בו. סרט על אסון השייטת, תחקיר על, על, על גנדי, על אלוף רחבעם זאבי, יש הרבה מאוד סיפורים, גם תחקיר על האנטראקס, גם קופר כמובן, הסיפור על התעלומת האלמן הכפול, אז יש כל מיני, אין לי אחד שאני ממש יכול להגיד שאותו אני הכי אוהב.
מה דעתך על התחקירים שנעשים כיום ולאן צועד עולם העיתונות החוקרת?
קודם כל, יש דברים שאני מאוד מאוד אוהב, ויש דברים שאני פחות אוהב מטבע הדברים. העיתונות היא צועדת למקום שבו היא בעצם מחפשת את דרכה. קודם כל, לגבי שאלת הרלוונטיות של עיתונות, אני חושב שהדבר הזה הוא במיוחד במצב של מגפה עולמית, הוא מוכח כדבר קריטי. אנחנו רוצים לקבל מידע אמיתי, אנחנו רוצים לקבל מידע מהימן, אנחנו רוצים להבדיל אותו מהפייק שאנחנו רואים וצורכים אותו לצערנו כל היום, ולכן תפקידה של העיתונות במיוחד במצב משברי כמו שאנחנו חווים היום, אני חושב שהוא רק התגבר והוכיח את עצמו יותר ויותר. אני חושב שעיתונות צריכה להתמודד עם האתגרים החדשים של הרשת החברתית, העובדה שכל אחד הוא עיתונאי, כל אחד שכותב פוסט בפייסבוק זה בעצם פיסה של עיתונות, הוא רואה על משהו הוא מדווח על משהו שהוא רואה, או על משהו שהוא חושב, או על משהו שהוא חושב שהוא ראה, ולכן צריך באמת, אתה צריך להבדיל את עצמך להיות הרבה יותר מקצועי, הרבה יותר מיומן, להשקיע השקעה מוקפדת על הנושאים שאתה בוחר, על דרך הטיפול שלך בהם. כל זה יבדיל אותנו מעיתונות שהיא, אני קורא לה עיתונות מתחזית, כלומר עיתונות שהיא לא באמת עיתונות, שאנחנו לצערי היא מתפשטת הרבה יותר מהר בקרב הציבור מאשר עיתונות רגילה, כי עיתונות רגילה לוקח זמן להצליב את המקורות, להוכיח, לכתוב את זה בצורה מוקפדת. פוסט בפייסבוק או באינסטגרם או בטוויטר זה דבר שאפשר בחצי דקה לנסח ולשרבט.
אנחנו קוראים להם אנשי מקלדת.
כן. כן, כבודם במקומה מונח גם, כן, צריך להתמודד איתם. יש אגב מתוכם מאוד כישרונים, לפעמים.
האם לדעתך התחקיר שכמו שעשיתם בעובדה על קופר יכול להתפרסם היום?
כן, חד משמעית, אם היה סיפור כזה, אין שום סיבה שלא. ההפך, בוודאי. לא השתנה הרבה משנת 2009 עד 2021, במובן הזה בטח, וגם במובנים אחרים, אבל במובן הזה במיוחד. סיפור מעניין וחשוב הוא סיפור מעניין וחשוב, וכמובן שהוא ראוי להתפרסם.
כמו התחקיר שעשה בן שני על ניסיון הרצח של שירי סקוב, למשל?
כן, ברור, למרות שזה פחות תחקיר, זה ראיון, הוא ראיין את שירה איסקוב, שבאמת העניק הראיון מצמרר בלעדי ובלתי נשכח לבן, כן, כמובן, אנחנו עוסקים באלימות כלפי נשים בכל המובנים שלה. סיפור של שירה איסקוב השנה, הסיפור של רוני קובן בשנה שעברה על הרצח של מיכל סלע. אנחנו עוסקים בזה, עובדה לקחה לעצמה בשנים האחרונות ובכלל איזושהי עמדה בסיפור הזה, לא עמדה, אבל לא עמדה במובן של, יש לנו עמדה, כמו שאנחנו נגד אלימות כלפי נשים בכל צורה שהיא, אבל במובן הזה שאנחנו מקדישים לזה זמן מסך, וזה דבר שהוא מבחינתנו חשוב.
האם קראת את הספרים שלך כשהם יצאו?
לא.
למה?
אני באופן כללי בן אדם שהוא יותר בן אדם של דרייב באוטו ופחות של רוורס. אני כאילו אוהב להסתכל קדימה ופחות אחורה. קראתי אותם במהלך תהליך ההכנה שלהם. אגב, לא כתבתי, אני לא כותב ספרים כמקשה אחת. אני כותב פרק, 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 מאשר פרק, פרק, ואז מתבצר ספר ואת הספר מתחילתו ועד סופו. אני לא חושב שקראתי אפילו פעם אחת בשני המקרים. אולי תשווה לחזור לזה, אבל אני באמת ממשיך לדבר הבא בדרך כלל אחרי שדברים קורים. ככה אני עובד.
מה עם איזה ספר חדש?
האמת שאני, תראה, אני נורא נורא עסוק בחודשים האחרונים מאז שחזרתי מארצות הברית, וזה נורא בא לי, אבל אין לי כל כך זמן. אני אנסה לחשוב על איזשהו נושא, אולי אחד הנושאים שאני עובד עליהם במובן הטלוויזיוני, אני אנסה לכתוב אותם במובן הספרותי, ונראה, אולי יצא מזה משהו, אבל באמת אני כל כך עסוק, וספר זה דבר שאתה באמת צריך להשקיע בו את כל מאודך, לפחות לתקופה מסוימת, אז אני כרגע מחכה עם זה עד שהעניינים טיפה יתיישרו בדברים האחרים שאני עושה, וטיפה ירד העומס, וזה בהחלט דבר שחשוב לי. יש איזושהי התייחדות עם ספר שהיא מאוד מעניינת.
מהי הכתיבה עבורך?
קודם כל צורך, געגוע, דבר שהוא משחרר מאוד, דבר שהוא תהליך העבודה עליו הוא לא פחות כיף, אולי לפעמים יותר מאשר תהליך ההפקה של המוצר, כלומר לשבת. הייתי כותב את הספר על שמעון קופר הרבה פעמים בסניף אר קפה ברחובות בפארק המדע, ביום שישי בצהריים, הייתי מגיע מיום שישי ב-11 עד יום שישי ב-5, ויושב וכותב, ומדי פעם מעיף מבט הצידה, ואתם יודעים, בשישי בין 11 ל-5 יש אנשים קבועים שבאים בשעות הצהריים לבית הקפה, זה היה איזה מין שעות של קסם כאלה, של שעות של ניתוק, שאלתם פינוק, אז זה עבודה, בסופו של דבר עבודה, אתם יודעים, אם היא הייתה כל כך כיפית, אז היינו משלמים כדי לעשות אותה, ולא היו משלמים לנו כדי לעשות אותה. אבל בכל זאת, היה בזה איזשהו פינוק, עד כמה שעבודה יכולה להיות מפנקת, וזה באמת, זה חסר, זה צורך.
אם לא היית עיתונאי, מה היית רוצה להיות?
אולי איש מוסד, זה נראה לי מאוד מעניין, אבל מאוד טוב, אני גם, זה נראה לי כמו עיתונות, זה באיזשהו מובן תחום מסוג שמשתלט על חייך גם מחוץ לשעות העבודה, אז זה צריך להיות מאוד מעניין, אבל האמת שאתה יודע מה, לא סוכן מוסד, גם סוכן מוסד, אבל קודם כל שחקן כדורגל, אם הייתי יכול הייתי שחקן כדורגל, אני חושב שאין ריגוש בחיים שלך, בטח לא בחיים המקצועיים, שמשתווה בלהבקיע שער מול אצטדיון מריע של אלפי אנשים. אני לא מדבר על, אפילו על 100,000 איש, אני מדבר על 1,000 איש. אני חושב שאין חוויה מקצועית שהריגוש בה הוא גדול יותר מהדבר הזה.
מה אתה מאחל לעצמך?
אני מאחל לעצמי שיהיו עוד הרבה סיבות לאנשים כמוכם לבוא לרעיין אותי. כלומר שאני אעשה דברים שהם מקצועית מצליחים והם מעניינים והם חשובים והם משפיעים על החברה שלנו וסורטים איזושהי סריטה במובן החיובי על המציאות שלנו ומשנים סדרי, אתם יודעים, סדרי עולם, זה מושג קצת גדול, אבל סדר יום אולי, לפני סדרי עולם. וברמה האישית אני מאחל במיוחד בימים האלה למשפחה שלי ולי בריאות, שנהיה בריאים ושנצליח לשרוד בתוך הדבר המשוגע הזה שנקרא חיים, בית החיים בצל קורונה, ושנהיה מאושרים. יותר מזה, איך שר שלמה ארצי, יותר מזה אנחנו לא צריכים.
אמן ואמן. העיתונאי עמרי אסנאים, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
תודה רבה לכם, היה לי תענוג להיות כאן, ותצליחו בכל מה שאתם עושים.
נאחל לך עוד הרבה שנים טובות ופוריות של תחקירים ושל עבודה מקצועית וספרים, וכל שינוי קטן שיגרום לשינוי גדול.
הלוואי, הכל מתחיל בקטן, לפעמים אי אפשר לראות את השינוי, זה טיפות בסלע שיוצרות בסוף את הבקע ואת השבר של הסלע.
תודה שהסכמת להיפגש איתנו.
תודה שבאתם.
זהו זה חיים, עוד פרק של מדברים ספרות הסתיים לו. למי אנחנו רוצים להודות?
אנחנו רוצים להודות קודם כל לעיתונאי עמרי אסנהיים על הרעיון המרתק שהוא העניק לנו, וגם לבוזי רביב ורן אוזן שמשדרים את התוכניות שלנו.
אתם מוזמנים להגיב לנו בקבוצת הפייסבוק מדברים ספרות, פודקאסט על ספרות ישראלית, או בכתוב את המייל talking.podcast.2019@gmail.com. להתראות חיים.
ביי אביב, להשתמע בפרק הבא.
מדברים ספרות, פודקאסט עם מיטב הסופרים הישראליים על ספרים, ספרות ומה שביניהם. ערכו והגישו חיים פסחוב ואביב מלכה.
אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.